ביצה, הדף האחרון במסכת, דף מ', מתחילים בעזרת השם, דף למתת עמוד ב', במשנה למטה. כשיוצאים בשבת או ביום טוב מחוץ לעיר, לצורך פיקוח נפש, יולדת, חולה וכדומה, לפני שעולים על הרכב, על האמבולנס, צריך לבדוק שאנחנו לא מטלטלים שום דבר, שאין איזה שהם חפצים בכיסים, אלא אם כן, דברים שממש חייבים. לצורך החולה, לצורך היולדת. וככה נוסעים. גם כשמגיעים לעיר אחרת, ברשות, זה אפילו מצווה, זה פיקוח נפש. אם בסופו של דבר האדם מכניס את היד לכיס והוא רואה שיש שם איזה אלון, אלון תורני, מכניס את היד לכיס, הוא רואה שיש שם איזשהו שעון. הוא הוציא את הכלי מחוץ לתחום. הוא נמצא עכשיו בעיר אחרת. לא הרבה יודעים. אבל יש בעיה לטלטל את הכלי הזה. יש בעיה לטלטל את הכלי הזה. כמו שראינו במשנה, לפני כמה דפים, הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. דהיינו, כשאדם שבת בעיר שלו, היה שם בשבת, כניסת שבת, הוא יכול ללכת מחוץ לעיר רק עד 2,000 אמה. גם את הכלים שלו מוטל לטלטל רק עד 2,000 אמה מחוץ לעיר. כי הכלים כרגלי הבעלים. אבל אם הוא בעצמו יצא מחוץ לתחום, נסע לעיר אחרת בגלל פיקוח נפש וכדומה, את הכלים של עצמו הוא לא יכול לטלטל מחוץ לתחום. הוא יצא מחוץ לתחום ביתר, אבל אסור לטלטל שם את הכלים. אז בתוך אותו מתחם, שזה נחשב כמו 400, אז אדם מתייעץ כמובן עם מורה הוראה, אבל יש אפשרות שיתירו בתוך המתחם של הבית חולים או וכדומה, בתוך אותם 400 מה שנקרא. אבל להוציא חפצים אסור. אסור לו למשל למסור חפץ שלו לאיזה אחד שגר בעיר האחרת, איפה שהבית חולים, ולתת לו שהוא ייקח את זה הביתה. הנה יש פה אלון, אני מפיץ עכשיו את האלונים של רב פלוני, בטעות תשאר לצל וכיס, כך, שימי את זה אצלך מבית כנסת אסור. כי אסור לטלטל את החפצים שלי, מחוץ לתחום שאיפה שהייתי בכניסת השבת או החג. תן לחכם ויחכם עוד. זה סוג של הלכה שלא כולם מכירים אותה וצריך לקחת אותה בחשבון, שהחפצים של האדם גם קונים שביטה במקום שהבן אדם היה בכניסת השבת או החג, ואם הוא אפילו ביתר הלך למקום מחוץ לתחום, אסור לטלטל את החפצים שלו אפילו על ידי אנשים אחרים מחוץ לתחום. בהקשר לזה מביאה המשנה. אדם נמצא בירושלים, ויש לו פירות במקום סמוך לירושלים. יודע, במוצא, לא מדדתי את המידות, האם זה יוצא 4,000 אמה, פחות מ-4,000 אמה, אבל אם נניח שכן, והפירות שלו נמצאים במוצא. מי שיהיו פירותיו, הוא בירושלים, קנה שביטה בירושלים, והפירות שלו נמצאים אצל איזה חבר שגר במוצא, ביישוב מוצא, בעיר אחרת. זה רחוק יותר, כמובן אני לוקח את זה לצורך הדוגמה, ושוב פעם אני אומר לא מדדתי. נאמר שהמרחק בין ירושלים למוצא זה יותר מ-2,000 אמה, אבל פחות מ-4,000 אמה. זאת אומרת, אם אני רוצה ללכת מירושלים למוצא, אני צריך לעשות עירובי תחומין. דהיינו, בערב שבת או בערב יום טוב, אני לוקח מזון שתי סעודות, שם את זה בסוף התחום, וזה אומר שאני שובט איפה שהמזון שתי סעודות, ואז מותר ללכת 2,000 אמה עד העירוב, ואחרי זה מהעירוב עוד 2,000 אמה. עכשיו, בעל הפירות לא עשה עירוב, אבל יש כאלה בירושלים שכן עשו עירוב לכיוון מוצא, או יש כאלה במוצא שכן עשו עירוב לכיוון ירושלים. רוצים להביא פירות ממוצא לירושלים. אבל זה שבעל הפירות, הוא לא עשה עירוב. מי שהיו פירותיו בעיר אחרת, והפירות האלה הם שלו, ואם כן הם קנו שביתה מחוץ לתחום, אז אסור לטלטל אותם. כי הפירות שלו קנו שביתה רק איפה שהוא בעצמו, אבל מכיוון שהוא בעצמו בירושלים, והפירות שלו במוצא, הם נמצאים מחוץ לתחום, אז אתה לא יכול לטלטל אותם. ואפילו אם ירבו בני אותה העיר עירובי תחומים, נאמר אלה שגרים במוצא עשו עירוב כדי להגיע לירושלים, וכל המטרה שהם עשו את העירוב זה כדי להביא אצלו מפירותיו, זה לא הועיל, זה לא מועיל. לא יביאו לו. כי התחום של הפירות זה כמו התחום של הבעלים. הבעלים, התחום שלהם זה ירושלים, והם לא עשו עירובי תחומים לכיוון מוצא. הפירות נמצאים מחוץ לתחום מבחינתו. אז אם כן, לעניין הפירות לא מועיל העירוב. אי אפשר לקחת את הפירות לירושלים. אתה לא יכול לטלטל את הפירות האלה. לא בשביל בעל הפירות וגם לא בשביל מישהו אחר. הפירות האלה אסור לטלטל אותם, כי הם נמצאים מחוץ לתחום של בעליהם. אבל, ואם בעל הפירות ערב הוא בעצמו, הוא ידע שיש לו פירות במוצא, והוא גר בירושלים, עשה עירוב כדי שיוכל להביא את הפירות ממוצא לירושלים, פירותיו כמוהו, ואז מותר לטלטל את הפירות, וכל 4,000 אמה בין שני הערים, ואז אפשר להביא לו גם את הפירות לירושלים. עוד הלכה, מי שזימן אצלו אורחים מעיר אחרת, נמשיך עם הדוגמה שהזכרנו, יש לו ידידים קרובים מאוד שגרים במוצא, הוא הזמין אותם אליו לירושלים, שיבואו אליו ליום טוב, לשבת, ואלה עשו עירובי תחומים, כדי שיוכלו להגיע יותר מ-2,000 אמה עד 4,000 אמה, מעיר לעיר. לכן היה מותר להם להגיע ממוצא לירושלים, ומותר להם לאכול מהפירות של המארח, הירושלמי. למה? כי הפירות האלה נמצאים בתוך התחום שלהם, בתוך התחום של בעליהם בירושלים, אז מותר להם גם כן לאכול מהפירות האלה. אבל הם לא יכולים לקחת את הפירות למוצא כשהם חוזרים הביתה. כי הפירות האלה נקבע להם תחום כמו בעליהם הירושלמי, שלא עשה עירוב לפני כניסת שבת או יום טוב. אז הם עשו להם לצאת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לירושלים. לא יוליכו בידם מנות הביתה כשהם חוזרים למוצא, מהמנות של המארח הירושלמי. אבל אם הירושלמי הזה יש לו באמת עין טובה ולב רחב, והוא מעוניין לאפשר להם לקחת מנות הביתה, שאלה אם אני יודע, לסעודה שלישית, ויש כמובן, אם זה שבת, יש גם כן עירוב, מה שקוראים היום עירוב, שהופך את המקום כולו למקום שאפשר לטלטל בו, הופך את הכל לרשות היחיד, אז יכולים ללכת ולקחת פירות, באיזה צורה, איך הוא יכול לפתור את הבעיה כדי שהם כן יוכלו לקחת פירות, אלא אם כן זיקה להם מנותיהם מערב יום טוב. אם הוא ביקש ממישהו, תעשה קניין במנות האלה, תקנה את זה בשביל המוצאיים, בשביל אלה שגרים במוצא, שזה יהיה בבעלותם. והם הרי עשו עירובי תחומים בין מוצא לירושלים, בין שני הערים. אז אם כן, יש להם אפשרות לטלטל בין מוצא לירושלים. הם יוכלו לקחת בחזרה את המנות שהם חוזרים. מביאה הגמרא איתמר. כשיש מפקיד ושומר, זה סוג של שמות שאנחנו לא כל כך עוסקים בהם בסדר מועד, זה יותר דברים שקשורים לסדר נזיקין, דיני שומרים, אבל קצת טעמו ראו כי טוב, קצת טעימה מהדיני שומרים. אחד יש לו חפץ, יודע, איזה גביע, והוא מפקיד את זה לשמירה אצל שומר. אז בעל החפץ נקרא מפקיד, והשומר זה השומר. שאלה היא, מי קובע את התחום של הכלי? האם זה כמו התחום של המפקיד או כמו התחום של השומר? המפקיד פירות אצל חברו לשמירה. רב אמר, כרגלי מי שהפקידו לו, כרגלי השומר. ושמואל אמר, כרגלי הבעלים המפקיד. בסדר, יש ויכוח. מנסה הגמרא להשוות שהוויכוח בין רב ושמואל כאן, זה מקביל לוויכוח אחר שיש להם. מדיני שומרים באמת. למה? אולי נאמר, רב ושמואל דאז דלתם היו. הם הלכו לשיטתם, כמו הוויכוח שלהם פה, גם בוויכוח אחר שיש להם, שזה שיטה מול שיטה. בעצם הרעיון של השיטה זה אותו רעיון, ככה גמרא מנסה לומר, מה הוויכוח, מה הנושא. דתנן, משנה במסכת בבא קמא. המשנה שם עוסקת באחד שהיה לו פירות, כלים, שור, והוא רוצה נאמר להתפלל מנחה. להבדיל, הוא רוצה להיכנס לאיזה חנות. הוא לא יכול להיכנס עם השור. מניח את השור בחצר חברו. שאלת רשות? לא שאל רשות. קיווה שהכל יהיה בסדר, אני תכף מהר חוזר. באמת תכף מהר הוא חזר, אבל מה התברר? אחד מתוך שני דברים. או שהשור השתולל שם והזיק לבעל החצר, אז ההלכה היא שבעל השור חייב, מה אתה מכניס פה שור בלי לקבל רשות? אבל אם בעל החצר, היה לו שם איזה כלב או איזה שור שהזיקו לשור או לפירות או לכלים שהוא הכניס בלי רשות, אז בעל החצר פטור. מי ביקש ממך להכניס פה חפצים? הכנסת שלא ברשות, אני לא צריך לקבל אחריות על הדברים שהכנסת. ואז המשנה שם אומרת, אם הכניס ברשות, לפני שהוא מניח את השור בחצר של חברו, ביקש רשות מבעל החצר, וחברו נתן לו רשות. אז לפי דעת חכמים, בעל החצר, בזה שהוא נתן לו רשות להכניס את השור לחצר, קיבל על עצמו שמירה. הוא יהיה חייב לשלם על הנזקים שה... בהמה שלו נניח הזיקה. רבי אומר, מה פתאום? תגיד תודה שנתתי לך רשות להכניס את השור אצלי בחצר. אבל לא קיבלתי על עצמי לשמור עכשיו. לא קיבלתי שמירה. לעולם אינו חייב, בעל החצר, על הנזק שקרה לחפצים שהוכנסו לחצרו, עד שיקבל עליו בפירוש בעל הבית לשמור. לא מספיק שהוא נתן רשות להכניס את החפצים. בזה הוא לא מקבל על עצמו לשמור. יש ויכוח, חכמים ורבי, כמו מי ההלכה, על זה לבד יש ויכוח. ואמר רבו נאמר בשם מי? בשם רב. הלכה כדברי חכמים. נתת רשות להכניס כאן את השור, קיבלת גם אחריות וקיבלת על עצמך לשמור. חדעת רב. ושמואל אמר, מה פתאום? ההלכה כמו רבי, נתתי לך רשות, תגיד תודה רבה יפה. אבל שמירה לא קיבלתי על עצמי. אז אני לא חייב על הנזקים שהבהמה שלי עשתה לכלים או לבהמה או לפירות שהכנסת אצלי בחצר. אומרת הגמרא, אולי נאמר שרב שאמר שכשיש כאן מפקיד ושומר, אז התחום נקבע לפי השומר, זאת הסיבה שרב גם פוסק כמו דעת רבנן, שכשאדם מכניס חפץ לרשותו של חברו, אז זה ממש נהיה ברשותו, והוא גם חייב בשמירת אותו חפץ. לעומת זאת שמואל, שאמר שלעניין תחומים החפץ נחשב כמו הרגלי המפקיד, בעל החפץ, לכן הוא גם סובר שכשאתה מכניס חפץ לרשות חברך, והוא רק נתן לך רשות אבל הוא לא קיבל על עצמו לשמור, זה עדיין לא ברשותו, גם לא, כמו שזה לא ברשותו לעניין תחומים, זה גם לא ברשותו לעניין זה שהוא חייב בשמירה של אותו חפץ. דוחה הגמרא, לא חייבים להשוות בין שני הוויכוחים האלה שמתווכחים בהם רב ושמואל. אמר לך רב, רב יכול לטעון, ענה דאמרי, מה שאני אמרתי, שכשמפקידים אצל איזה שומר חפץ, אז החפץ ברשותו עכשיו, ולכן התחום נקבע לפי רגליו של השומר, זה אפילו לפי דעתו של רבי, שכשמכניסים חפץ לרשות בעל החצר, הוא לא חייב לשמור על החפץ הזה, עד שהוא יקבל עליו לשמור, זה לא חייב להיות שזה סותר. כי גם אני מסכים, רב יכול לומר, אני גם כן מסכים, שכדי שהחפץ יהיה ברשותו של השומר לעניין תחומין ולעניין זה שהוא צריך לשמור על החפץ, זה בתנאי שהוא מקבל עליו לשמור. עד כאן לא כאמר רבי אטם, כל מה שרבי אומר שכשאתה מכניס חפץ לרשותי אני לא חייב לשמור עליו, אפילו שנתת לך רשות להכניס אותו, עד שאני אגיד לך מפורש שאני מקבל עליו לשמור עליו, אלא זה בסתם, אלא לא קביל עלי נתירותה. סתם הכנסת אצלי חפץ ונתתי לך רשות להכניס, זה לא אומר שקיבלתי לעצמי לשמור. אבל האחה, כשאחד מפקיד אצל חברו, וחברו קיבל על עצמו לשמור, הקביל עלי נתירותה, מפורש קיבל על עצמו שמירה על החפץ הזה, אז זה גם ברשותו לעניין תחומים. וכן שמואל אמר, הנדה אמרי, מה שאני אמרתי שכשמפקיד נותן חפצים לשומר, אז החפצים האלה, התחום שלהם נקבע לפי בעל החפצים ולא לפי השומר, זה אפילו לפי דעת רבנן, שסוברים שכשאתה שם חפצים אצל שומר, אפילו אם הוא לא אמר לך שהוא מקבל שמירה, עצם רשות, הרשות שנתן לך לשים את החפצים אצלו בחצר, זה כבר קבלת שמירה, אלא, כל מה שהם אומרים את זה, אלא דניחא לליניש דניקום תורי ברשותי דבעל חצר. בעל השור, ששם את השור שלו אצל החצר של חברו, הוא שמח שחברו מקבל על עצמו לשמור על השור שלו. הוא מוכן שהשור שלו יהיה ברשותו של חברו, לעניין שחברו מקבל על עצמו שמירה. דאי מזיק לי, אם השור יזיק לממון בעל החצר, אז הבעל השור, המפקיד, הבעלים, לא מחייב לשלם, אז הוא מרוויח. לכן הוא מעוניין שהשור יהיה ברשות השומר. אבל זה רק לעניין שמירה. האחה לעניין תחומין, הוא לא יכניס את השור שלו לחצרו של חברו, לחצרו של השומר, על דעת שהתחום יהיה כמו התחום של חברו. וכי מניחה לליניש דליקום פעירי ברשותי דחברי, וכי נוח לו שהפירות או השברים שלו יהיו כמו התחום של חברו, כמו התחום של השומר? לא. אז אם כן, הרי השור הוא שלו, השור הוא של בעל השור. הפירות הם של בעל הפירות. הוא יקבע האם הוא מעוניין למסור את התחום של השור או את התחום של הפירות ברשותו של השומר. אז לעניין שמירה הוא שמח שהוא יקבל על עצמו שמירה אז הוא מוכן למסור. אבל לעניין תחומין הוא לא מעוניין שהפירות יהיו מוגבלים לפי התחום של השומר. הוא מעוניין שיהיה לו אפשרות לקחת את הפירות לכל מקום שהוא בעצמו יכול ללכת. לכל מקום שבעל הפירות יכול ללכת. לכן לא נקבע תחום לפי תחומו של השומר. שואלת הגמרא, איך אתה רב אומר שכשמפקיד נותן פירות לשומר, אז התחום נקבע לפי השומר? הרי במשנה שלנו תנן, אמרנו דוגמה, אחד גר בירושלים והפירות שלו נמצאים מחוץ לתחום, נאמר במוצא. אז, ואם הירושלמי הזה עשה עירוב תחומין שיוכל ללכת עד למוצא, אם עירב הוא, אז הוא יכול לקחת את הפירות אליו לירושלים, פירותיו כמור. שאלת השאלה, בסדר. הוא עשה עירוב, הירושלמי, בעל הפירות, הוא מותר לו ללכת למוצא ולחזור לירושלים כמה שהוא רוצה, אבל הפירות שלו, הוא הרי בסך הכל בעל הפירות, כעת הם נמצאים ברשותו של השומר, לכאורה. אז אם זה נכון דבריך הרב, שהתחום נקבע לפי השומר, אז התחום שלהם, של הפירות, לא כמו בעל הפירות, אלא התחום הוא צריך להיות כמו הבעל הבית שנמצא במוצא, והוא הרי לא עשה עירובי תחומין, אז איך מותר לקחת את הפירות לירושלים? והיא אמרת כרגלי מי שהפקידו אצלו, כמו רגלי השומר נקבע התחום. כי ערב הוא בעל הפירות מה היה ומה זה מועיל, הרי התחום של הפירות נקבע לפי השומר. מתרצת הגמרא אתה צודק, באמת, התחום נקבע לפי השומר, אבל כאן מדובר אמר רב הונא, אמרי בי רב, בבית מדרשו של רב, הסבירו לתרץ לפי דעת מורם ורבם רב, שכאן למה באמת התחום של הפירות נקבע לפי בעל הפירות, כי מדובר כגון שבעל הפירות ייחד לו והשאיל לו פינה, קרן זווית בביתו, שהוא לא מקבל על עצמו, השומר לא קיבל על עצמו שמירה על הפירות, אלא הוא ייחד קרן זווית לבעל הפירות, שים את הפירות שלך כאן, אבל הם נשארים ברשותך. אפילו הקרן זווית הזאת אני משאיל אותה לך, לירושלמי, לבעל הפירות, ולכן זה לא כמו דיני שומר רגילים, ובשביל זה הפירות לא נמצאים לפי התחום של השומר. מביאה הגמרא קושייה אחרת על רב. תשמע, בוא רב ותשמע, משנה נוספת שלכאורה סותרת את מה שאתה אומר שהתחום נקבע לפי השומר. מה פירוש משנה אחרת? אותה משנה, אבל הלכה נוספת במשנה שלנו. מי שזימן אצלו אורחים, אמרנו דוגמה, ירושלמי זימן קרובי משפחה או חברים ממוצא אליו לירושלים. סיימו לאכול, הם לא יכולים לקחת, הם יכולים לאכול מהפירות שלו, מהמאכלים שלו כשהם בירושלים, כי אפשר לאכול בתחום של בעל הפירות, אפשר לאכול את הפירות, אבל לא יוליכו בידם מנות חזרה למוצא, או לעיר שלהם, שזה מחוץ לתחום של בעל המנות. אלא אם כן, בדוגמה שלנו, הירושלמי, המארח, זיקה להם את מנותיהם מערב יום טוב כבר, הוא הקנה את זה להם. ואז זה הולך לפי התחום שלהם. למה? כי המארח הרי לא עשה עירובי תחומין מירושלים, מהמקום שלו לעיר האחרת, של האורחים שלו. אז לכן המנות נקבעו לפי התחום שלו. לכן הם לא יכולים להחזיר את זה חזרה אליהם, הם לא יכולים לקחת את זה אליהם. כי הם אמנם עשו עירובי תחומין, אבל המנות האלה נקבעו לפי התחום של המארח, שהוא לא עשה עירובי תחומין. אבל אם הוא הזיקה להם מנותיהם מבעוד יום לפני כניסת יום טוב, אם כן, מתי שהם יכולים לקחת את זה אליהם, כי זה היה, הם יכולים לקחת את זה לתחום שהם יכולים ללכת, כי זיכו להם את זה לפני יום טוב. אבל נשאלת השאלה, בסדר שהוא זיקה להם את המנות, אבל מי שומר על המנות האלה עכשיו? המארח, אז הוא השומר. והיא אמרה שהתחום הוא כרגלי מי שהפקידו אצלו. אז אם כן, מי פה השומר? המארח. אז מה זה מועיל שהוא מזכה להם את המנות? כי זיקה להם על ידי אחר מה יאווי? מה זה מועיל? הרי התחום נקבע לפי השומר, לא לפי הבעל המנות. עונה הגמרא, אתה צודק, אבל מדובר פה כמו במקרה הקודם. אחי נמי, כיוון שזיקה להם על ידי אחר, אז הוא מתכוון שזה יהיה לפי התחום שלהם, אז הוא לא מקבל על עצמו מלכתחילה להיות שומר. וזה כמי שייחד לו קרן זווית דם, זה כאילו משאיל לו פינה בבית שלו, ששם הוא יוכל להניח את המנות. הוא לא מקבל על עצמו שמירה על המנות. אז אם כן, זה לא נקבע לפי התחום שלו, של המארח. והיא בהתאמה, תירוץ נוסף אפשר להגיד חילוק, זיקה שני. זה שבעל המנות, המארח, זיקה לאורחים שלו את המנות, זה שונה שזה יחשב ברשותם ולא ברשות השומר. ורב מודה, למה? כי בשמה הוא זיקה להם את המנות שיהיו שלהם, כדי שהם יוכלו לקחת את זה אליהם. אז אם כן, באותה פעולה, הוא הפקיע את המנות מהשביטה, מהתחום שביטה שלו, והעמיד את זה בתחום שביטה שלהם. ספר את הגמרא, רב חנה בר חנילאי, הוא היה אדם גדול, והיה תרוד מאוד בלימודו, כמו שהגמרא אומרת בהמשך. וכשהוא היה לומד תורה, הוא כל כך היה שקוע בלימוד תורה שהוא לומד, הוא היה שוכח מכל העולם. שוכח מכל העניינים שלו. אז היה איתו פעם מעשה, שהוא התארח באיזה עיר, והוא התכוון לחזור חזרה הביתה. מה עשה? זה היה מרחק אבל, בין הבית שלו לבין העיר שהוא התארח, יותר מאלפיים אמה. בשביל זה הוא עשה עירובי תחומין. עשה עירובי תחומין שיכול ללכת עד 4,000 אמה מהבית שלו עד לעיר שהוא התארח שם. כשהוא היה בעיר ההיא, תלה ביסרה, באיברה דדשה. הוא תלה את הבשר שהטבחים, הקצבים נתנו לו, שם את זה על הבריח של הדלת של האכסניה, על מפתן של הדלת של האכסניה. נכנס יום טוב, אתה לקמי דרבונה. בא רב חנה בר חנילאי לשאול את רבונה, האם אני עכשיו יכול לקחת את הבשר הזה אליי הביתה? אז הגמרא מבינה עכשיו שהשאלה הייתה בגלל דיני תחומים. אני עשיתי עירובי תחומים, אז לי מותר ללכת מהעיר הזאת הביתה. אבל הבשר הזה, השאלה אם בכניסת יום טוב, הוא היה ברשותי. האם הוא קנה את השביטה כמו התחום שלי, או שהוא קנה שביטה כמו התחום של בעלי האכסניה. והם לא עשו עירובי תחומים. אז את הדברים שלהם עשו לקחת לבית של רב חנה בר חנילאי. אמר לי, אז רבונה אמר לרב חנה בר חנילאי, אי את תליטה זיל שקול. אם אתה תליטה את הבשר, אתה יכול לקחת את זה הביתה. ואין הוא תלו לך, אם בעלי האכסניה הם אלה שתלו לך את הבשר בשבילך, אז לא תשקול. אתה לא יכול לקחת את זה אליך הביתה. הגמרא מבינה עכשיו שהסיבה היא, שאם הוא תלה את הבשר, אז זאת אומרת שהוא קבע את זה לפי התחום שלו, ואם הם תלו בשבילו, זה נשאר לפי התחום שלהם. שואלת הגמרא, מה זה מועיל שהוא תלה לעצמו את הבשר, והיא הוא תלה מי שקיל? וכי אם רב חנה בעצמו תלה את הבשר לעצמו במפתן הדלת, וכי זה נקבע לפי התחום שלו, והרב הונה הוא תלמיד דרב אבא, תלמידו של רב. ומה דעתו של רב? כשיש מפקיד ושומר, כמו איזה תחום נקבע החפץ? כרגלי השומר. מי שהפקידו אצלו. מי פה השומר של הבשר? בעלי האכסניה. אז למה התחום נקבע לפי האורח, לפי רב חנה? הרי בעלי האכסניה שלו, הם לא עשו עירוב, והתחום אמור להיקבע כמותם. אז הגמרא מנסה לתרץ, שני איברא דדעשה, שרב חנה, בגלל שהוא תלה בעצמו במפתן הדלת, והוא לא נתן לבעלי האכסניה לשמור לו על הבשר, אז זה כמי שייחד לו קרן זווית דמי, זה כאילו שבעלי האכסניה אפשרו לו שיהיה לו פינה מסוימת שיכול להניח את החפצים שהם לא נחשבים שומרים של אותם החפצים, אלא זה המקום שלו, ולכן הם לא נחשבים שומרים. לכן זה לא נקבע התחום לפי בעלי האכסניה. שואלת הגמרא, אמר לי רב הלל, הוא שאל לרבשי, ואין הוא תלו לי, ואם בעלי האכסניה הם אלה שתלו את הבשר בשביל רב חנה בר חנילאי, מה, אז לא שקיל? אז זה נקבע כמו התחום של בעלי האכסניה, ולכן רב חנה לא יכול לקחת את זה אליו הביתה, אפילו שהוא בעצמו כן עשה עירובי תחומים? הרי בעלי האכסניה הם לשירותו של האורח. הם שמחים שהאורח יהיה לו שירות טוב. אז אם כן, זה דומה לאחד שמוכר בשר, מוכר שברים מפותמים. הוא לא צריך שהשברים המפותמים יהיו אצלו, הוא מעוניין למכור אותם ללקוחות. והרי למדנו, האמר שמואל, שור של פתם, שמפתם שברים למכור לאנשים. אז אפילו אם בכניסת יום טוב השור היה ברשותו של הפתם, הוא לא מתכוון שזה יהיה ברשותו, אלא הוא מתכוון שהוא מבטל את ה... את מקום השביטה. הוא לא מעוניין שהשברים האלה יהיו לפי השביטה שלו, אלא כמו מקום השביטה של הקונים. ואם כן, הרי הוא כרגלי כל אדם. מי שקונה את השור, הוא יכול לקחת אותו לכל מקום שהוא בעצמו יכול ללכת, כרגליו. אותו דבר גם כאן, בעלי האכסניה הביאו לרב חנה את הבשר, הם רוצים שזה יהיה ברשותו, למה הם תלו את זה? כדי שזה יהיה ברשותו של רב חנה. אז אם כן, בכל מקרה רב חנה יכול לקחת את זה כמו כל מקום שהוא יכול ללכת, זה נחשב ברשותו של רב חנה. זה הוכחה אחת. הוכחה שנייה, אמר לרבינה לרבשי, והיא אינו תלו לי, לא שקיל? ואם בעלי האכסניה תלו לרב חנה במפתן הדלת את הבשר, אז זה לא נקבע לפי התחום של רב חנה? ואמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן הלכה כרבי דוסה, לגבי עיר שיש שם רועה צאן אחד, שכולם רגילים להפקיד אצלו את הבהמות שלהם. אז אפילו אם בערב יום טוב, בעל הבהמה לא יפקיד את הבהמה אצל הרועה, ברור לנו שהוא מעוניין שהרועה יקנה שביתה, לכן כשהוא הביא לו את הבהמות ביום טוב, הבהמות הן ברשות הרועה. אז אותו דבר גם כאן, בעל האכסניה בוודאי מעוניין לתת את הבשר לרב חנה, לאורח, אז אם כן, למה שזה לא יהיה ברשותו? למה תלו את הבשר שם? כדי שזה יהיה ברשותו, אז הם בעצם רוצים שזה יהיה ברשות האורח ולא ברשותם של השומרים. הוכחה שלישית שזה כבר אמר לרב אשי, לרב כהנא. עד עכשיו שאלו את השאלות לרב אשי, עכשיו רב אשי הוא זה ששואל. והיינו תלו לי. ואם הוא בעצמו, ואם הם, המארחים, תלו בשבילו את הבשר, לא שקיל. ואתנן. הרי למדנו הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. ומי הבעלים של הבשר פה? רב חנה בר חנילאי, אז מה אכפת לי מבעלי אכסניה, תלו, לא תלו. זה נשאר כרגליו. הם לא מתכוונים להיות השומרים של הבשר הזה. זה נשאר של הבעלים. באמת הגמרא מבארת אחרת את השאלה. השאלה של רב חנה בר חנילאי לא הייתה האם התחום נקבע כמו התחום שלו, שהתחום נקבע כמו בעלי אכסניה. אלא, שני רב חנה בר חנילאי, הוא היה שונה לגמרי משאר בני אדם. דגברא רבה הוא, הוא אדם גדול. במה נמדד אדם גדול? בחשיבות שהוא מייחס לתורה שהוא לומד. ככה נראה פה. אחד מהדברים על כל פנים בטוח, זה מה שנמדד אדם גדול, שהוא מייקר מאוד את התורה והמצוות. ולכן, טריד בשמעתי. כשהוא עסוק בתורה, הוא שוכח מכל העולם, הוא טרוד רק בתורה. ויש חשש שהוא השיח דעת מהבשר. זה נקרא בשר שנתעלם מן העין. זה בעיה, אולי מישהו לקח את הבשר ושם לך במקום זה בשר אחר. והבשר הזה לא בשר כשר אולי. זאת הייתה השאלה של רב חנה בר חנילאי. הנחתי את הבשר והלכתי ללמוד, שכחתי מזה. זה נקרא בשר שנתעלם מן העין או לא? האם הבשר הזה כשר או שמספק הוא לא כשר? אמר לו רב הונא, אחיקה אמר לי, אי את תלית, אם אתה תלית את הבשר, ואתה הרי ידעת שאתה הולך עוד מעט ללמוד, אית לך סימנה בגבי. אז זה נחשב ששמת בו סימן. ולא מסך דעתך מיני. אתה לא הסחת דעת מהבשר הזה, כי אתה לקחת אחריות. באיזשהו מקום אצלך בראש, תמיד החזקת ראש שאתה לא, אתה לא מסיח דעת מהבשר ואתה כל הזמן זוכר מזה. וגם יש לך בוודאי תביעת עין, שניכר, אתה יכול לזהות האם זה באמת הבשר שלך או לא. כי אתה הנחת את הבשר, חזקה עליך שאתה באמת נתת את העין לבדוק טוב את הבשר הזה, ועכשיו אתה מזהה שזה הבשר שלך. לכן זיל שקול, אתה יכול לקחת את הבשר הזה. לא קשור לעניין תחומי. אלא לעניין זה שזה בשר שהוא לא נקרא נתעלם מן העין והוא כשר. אבל והיא הינו תלו לך. אם אתה ישבת ולמדת ואלה ועלי אכסניה הם עשו בשבילך את העבודה ותלו לך את הבשר ואתה בכלל לא זכרת מהבשר הזה ובכלל לא ידעת מהבשר הזה. מסך דעתך. הדעה שלך לא הייתה לזה בכלל. הסחת מזה דעת. אין לך בזה תביעת עין. והם עצמם גם לא השגיחו על הבשר הזה, כי הם יודעים שזה שלך, אז הם שכחו מזה. ולא תשקול, לכן אתה לא יכול לקחת את זה, כי אולי באמת זה יתחלף בבשר שהוא לא כשר. המשנה האחרונה במסכת ביצה. זה כבר דיני מוקצה. פתחנו מסכת ביצה בדיני מוקצה, ואנחנו משלימים את מסכת ביצה בענייני מוקצה. כשאתה בא לשחוט בהמה, ביום טוב, אז זה מותר רק בתנאי שהבהמה לא תהיה מוקצה. לפי מה אני קובע אם הבהמה היא מוקצה או שהיא לא מוקצה, אלא שהיא מוכנה לשחיטה. זה המשנה כעת דנה. אין שוחטים. לפני ששוחטים היו משקים את הבהמה במים, כדי שיהיה אפשרות בקלות להפשיט מן התאור אחרי השחיטה. אז אין משקים ושוחטים את הבהמות שהן מוקצה. לפי מה נקבע שהן מוקצה? בזה שהן המדבריות, שהן בטבע. הן גדלות בטבע, הן לא נמצאים ברשותו של איזה בן אדם. כיוון שמסתובבות במראה והן לא, הן לא נמצאים ברשותו של איזשהו בן אדם, אז דעתו של הבעלים לא הייתה על הבהמות האלה, גם אם זה בהמות שלו, אבל הן גדלות, גדלות שם במדבר, הכוונה מחוץ לעיר, אז אין דעתו על הבהמות האלה. אז לכן אסור לו לשחוט בהמות כאלה ביום טוב, כי הם מוקצה. אבל אם זה בהמות שנמצאים אצלו, תחת חסותו, אז אותם כן אפשר לשחוט, לכן משקים ושוחטים את הבהמות הביתיות שגדלות בבית. מה הכוונה בבית? לא שהן גדלות אצלו בתוך הבית ממש. הן גדלות, מסתובבות חופשי במראה, אבל מה הכוונה אלו הן הביתיות? הלנות בעיר. הכוונה שהן באות לישון בתוך העיר. גם אם הן במשך היום מסתובבות במראה בחוץ. והן נחשבות מוכנות שמותר לשחוט ביום טוב. ומה הכוונה מדבריות? הלנות באפר, שהן ישנות אפילו, לא רק שהן במשך כל היום שם, אלא גם כשהן ישנות, הן ישנות מחוץ לעיר במראה. תחילה הגמרא מביאה הערה, למה לי לימר, למה כתוב משקין? מה פה הנקודה לתת לשתות לבהמה? מה החידוש בזה שנותנים לשתות לבהמה, אם היא לא מוקצה? למה לי לימר משקין ושוחטים? אומרת הגמרא, פשוט, מילתא גבורכי כמה שמלן, דרך אגב, של ההלכה, איזה בהמה אפשר לשחוט ואיזה בהמה אי אפשר לשחוט ביום טוב, אז דרך אגב מביאים פה גם כן דרך ארץ. דלשקי איניש בהם טוב ועד על לשחוט. לפני שהוא שוחט את הבהמה, ישקה אותה כדי שיהיה בה נוזלים, משום שיחה דמשך, שאז בקלות יהיה אפשר להפשיט את האור. אלה שרוצים לעשות סיום על מסכת ביצה, ורוצים להשאיר איזשהו קטע לסיום, שישאירו מפה עד סוף המסכת. במשנה למדנו, שבהמה שהיא לא תחת חסותו של האדם, מסתובבת במראה, מחוץ לעיר, מה שנקראות מדבריות. אז הן נחשבות מוקצה ביום טוב, ואסור לשחוט אותן ביום טוב. אבל כאלה שהן תחת חסותו, מה שנקרא בייתיות, מלשון בית, אלה, הן לא מוקצים ומותר לשחוט אותן ביום טוב. מביאה ברייתא תנו רבנן, אלו הן מדבריות שהן מוקצה, ואלה הן בייתיות שהן לא מוקצה. מדבריות, לפי דעת החכמים, כל שיוצאות בפסח, הן יוצאות מחוץ לעיר למראה. ורואות באפר, במראה, מחוץ לעיר, ככה כל הקיץ. וכשמתחיל החורף, ימי חודש חשוון, אז נכנסות ברביעה ראשונה, בגשם הראשון. זה נקרא, לפי החכמים, כאלה שהם מוקצים, שהם נחשבות מדבריות. ואלו הן בייתיות, שמחשבות שנמצאות סמוך לבית. כל שיוצאות ורואות חוץ לתחום, אבל כל לילה ובאות ולנות בתוך התחום של העיר. הן נחשבות בייתיות, כי הן כל לילה באות לתוך התחום. רבי חולק. עכשיו, עצם זה שרבי מביע בכלל דעה פה בנושא, לכאורה נראה שרבי מסכים לדיני מוקצה. רק שיש לו ויכוח מה נקרא, מה מוקצה ומה לא מוקצה. רבי אומר, אלו ואלו בעייתיות הן. לא רק בהמה שהולכת לישון כל לילה בתוך התחום של העיר נחשבת בעייתיות, אלא גם זאת שיוצאת מפסח עד הגשם הראשון בחודש חשוון, כל הקיץ היא במראה, גם היא נקראת בעייתיות, והיא לא מוקצה. ואלו הן מדבריות. כל שיוצאות ורואות באפר, במראה, כל הזמן, רצוף, והן נכנסות ליישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אלה נקראות באמת מדבריות. יש חיות כל הזמן בטבע. הן נקראות מדבריות והן באמת מוקצים. שאלת הגמרא, מה רבי מביע דעה בכלל בדיני מוקצה? ומיתלה לרבי כלל איסור מוקצה במקרה הזה של בהמות מדבריות ובעייתיות? והבעיה מיני, בנו, שאל אותו פעם שאלה, בנו של רבי היה רבי שמעון בר רבי. הוא שאל מאביו רבי, פצעילי תמרה, תמרים שכמה שהם יהיו על הדקל, הם לא בשלות לאכילה. כותפים אותם, מכניסים אותם לתוך מה שנקרא חוטלות, מיני סלים כאלה, ושם הם מתרקחים והם נהיים ראויות לאכילה. אותם פצעילי תמרה שהם ישר מהדקל, הם עדיין לא נהיו בשלות באותם חוטלות, אבל יש כאלה שאוכלים אותם במצב כזה כבר. לפי דעתו של רבי שמעון, שמקל מאוד בדיני מוקצה. מהו? האם הם באמת מותרות באכילה או לא? עכשיו, רבי היה יכול לומר לבנו, אני לא הולך כמו רבי שמעון, אני מחמיר בדיני מוקצה. כמו שראינו שהוא אומר דעה לעניין הבהמות, איזה נחשבות מוקצה ואיזה לא נחשבות מוקצה, כי לפי דעתו של רבי שמעון, גם בהמות שרואות כל השנה במראה ולא באות ליישוב לעולם, גם הם לא מוקצים לפי דעתו של רבי שמעון, כי הוא מקל מאוד בדיני מוקצה. רבי היה יכול לומר לו, אני לסובר כמו דעת רבי יהודה, כי אני הרי הבאתי דעה בשאלה איזה בהמה נחשבת מוקצה ואיזה לא. בכל זאת, מה אתה רואה שרבי ענה? רבי ענה כן לפי דעתו של רבי שמעון. זה נראה שהוא סובר פה כמו רבי שמעון שמקל בדיני מוקצה. ורבי עונה לו, אמר לו, אין איסור מוקצה לפי דעתו של רבי שמעון, אלא בדברים כאלה שהאדם בידיים דוחה אותם. כמו למשל, גרוגרות, תאנים שאדם שם אותם לאיבוש, וצימוקים, ענבים שאדם מניח לאיבוש, שהיו בהתחלה ראויים כשהם היו טריים, הוא דחה אותם בידיים ואלה אותם לגג עד שמתייבשו. בזה, בדברים באלה ובכאלה בלבד הם נהיים מוקצה, כי הוא בידיים דחה אותם. אבל אתה שואל אותי לעניין פצעילי תמרה? אלה הוא לא דחה בידיים. לכן לפי רבי שמעון הם לא היו מוקצים. אבל אנחנו פה יצאנו מבולבלים. רבי, דעתך כרבי שמעון שמקל בדיני מוקצה, ולכן אתה אומר שפצעילי תמרה מותרים? לפי רבי שמעון. אז למה אתה מביע דעה ואומר שבהמה תהיה מוקצה אם היא לא נכנסת ליישוב אף פעם? הרי לפי רבי שמעון היא גם במקרה כזה לא תהיה מוקצה. תרץ את הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, היא בעת אימה, באמת רבי הביע דעה בדברים שהוא גם פוסק ככה. ולכן, כשהוא הביע דעה ואמר על הבהמות שלא נכנסות ליישוב לעולם, לא בהמות החמה ולא בהמות הגשמים, שהם נחשבים מוקצה, רבי שמעון גם סובר שהם יהיו מוקצה. כי באמת רבי סובר כמו רבי שמעון, ואני נמי כגרוגרות וצימוקים דמי. הבהמות המדבריות האלה זה כמו גרוגרות וצימוקים שהוא דחה אותם בידיים. הוא מקצה אותו מדעתו, הוא מקצה את הבהמות האלה מדעתו, כמו שהוא מקצה גרוגרות וצימוקים. הוא ילך עכשיו לחפש את הבהמות האלה בשביל לשחוט? הוא לא ילך עכשיו למראה לחפש אותם. לכן הוא מקצה אותם מדעתו, כמו שהוא מקצה מדעתו גרוגרות וצימוקים. עכשיו הגמרא מביאה עוד שני תירוצים, שהמחנה המשותף ביניהם הוא, שזה שאני מביע דעה בנושא מסוים, זה לא אומר שאני פוסק כך. והיא בעת אימה. באמת, רבי סובר כמו דעתו של רבי יהודה, והוא מחמיר בדיני מוקצה יותר מאשר רבי שמעון. אבל כשבנו שאל אותו, הוא לא שאל אותו מה אתה פוסק. הוא שאל אותו לפי דעתו של רבי שמעון, האם פצעילי תמרה הם מוקצים או לא. אז הוא ענה לו לדבריו דרבי שמעון כאמר שהם לא מוקצים. ולי, לרבי בעצמו, הוא לא סביר עלי, הוא לא סובר כמו רבי שמעון, באמת לפי דעתו, גם פצילי תמרה היו מוקצים. והיא בעתה, אם אפשר לומר בדיוק להפך. באמת רבי מקל כמו רבי שמעון בדיני מוקצה. ורק אם הוא דחה בידיים זה יהיה מוקצה. ובהמות מדבריות שהוא לא דחה אותם בידיים, באמת הם לא היו מוקצים. אז למה רבי מביע דעה לעניין מדבריות? זה לדבריהם, דרבנן כאמר לו. הוא שמע חכמים שמדברים לפי דעתו של רבי יהודה. מה נקרא מדבריות, מה נקרא בעייתיות? אז הוא אמר להם, לפי דעתי אתם מחמירים יותר מדי. מה בהמה שכל הקיץ נמצאת במראה נחשבת מוקצה? מה פתאום? תראה כשיורד גשם לאן היא רצה. ישר רצה הביתה. זה אומר שהיא שייכת לבית. יש פה מוסר השכל מאוד גדול. חייב לומר אותו. יש כאלה, כל השנה מתמודדים. מתמודדים עם היצר הרע, לפעמים, חלילה, לא כל כך מחזיקים. מגיע ראש שנה, יום הכיפורים, מתחזקים. ואז הם מרגישים כמו שהם נמצאים באיזושהי הצגה. מה אתה עושה את עצמך חזק? תראה איך אתה מתנהג כל השנה. משתדל אמנם, אבל מה התשובה? אומר רבי, אם כשמתחיל לרדת גשם, ולא נעים לו, לא נוח לו, במראה, לאן הוא חוזר? איפה הוא מגיע? מגיע חזרה לעיר? זה אומר שהוא שייך לעיר. אם כשיש פחד מיום הדין, הנה המסכת הבאה, לפי הסדר של הדף היומי, זה מסכת ראש השנה. מגיע ראש השנה, מקבלים פחד מאימת הדין. אז הם רצים לבית הכנסת, זה אומר שהם אנשים של בית הכנסת. הם פוחדים מהגשם, אלה פוחדים מיום הדין. לאן אתה רץ כשיש לך משהו שמציק לך? כשאתה פוחד? לאן שאתה רץ, שם זה הבית האמיתי שלך. בכל אופן, אומר רבי, זה אמרתי רק לפי דעתם. לפי דעת רבי, חכמים שדיברו בדעתו של רבי יהודה. אבל לדידי, לפי שיטתי, גם בהמות כאלה שנמצאים במראה כל השנה, אין בהם דין מוקצה, כי לא דחו אותם בידיים. אלא לדידכו, לפי שיטתכם שאתם סוברים שיש דיני מוקצה, גם כשהוא לא דחה בידיים, כמו דעתו של רבי יהודה. הודו לי מי את, לפחות הודו לי, איך הדי יוצאות ורואות בפסח. אז הן נמצאות במראה כל הקיץ. אבל ונכנסות ברביעה הראשונה, הגשם הראשון שיורד בחודש חשוון, הם נכנסים לתוך העיר. תודו לי דבייתיות הן, שנחשבות כמו בהימות של הבית והן לא מוקצות. ואמרו לי רבנן, לא. הבהימות האלה גם נחשבות מדבריות הן. אדרן הלך, פרק משילין פירות, וסליק על המסכת ביצה. מסכת ביצה, הרבה מהראשונים קוראים לה מסכת יום טוב. אז אם בכל מסכת כתוב שהבאי אומר, אני אקבל שכר, כך הוא אומר במסכת שבת דף קוף י' ח', על מה אני אקבל שכר? כי כשאני רואה תלמיד חכם שהוא משלים ומסיים לגרוס מסכת, אני עושה יום טוב לרבנן, יום הטבע לרבנן. אז אם כן, כשמסיימים את מסכת יום טוב, על אחת כמה וכמה, שנזכה כולנו שיתמלו כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, נזכה כולנו, כל יוצאי חלצינו, ללכת בדרך השם, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו של הקדוש ברוך הוא באהבה. ועד כאן, דף מם, עד כאן, מסכת ביצה.